בכורות, דף למ"ח, מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמטה, באמיני רב הושעיה. אחד פעם אמר לחבר שלו, למה אתה מקפיד כל כך על כל מצווה ומצווה שזה יהיה בדיוק? אני עושה את הכל בערך ככה, פחות או יותר. חבר שלו אמר, תגיד, כשאתה מתקשר בטלפון, אתה מקיש את המספר, אתה גם עושה בערך את המספר. אתה מגיע בכלל למישהו אחר. בתורה, כל דבר צריך לעשות בדיוק. אם ככה כתוב, אז ככה כתוב. כשלמשל, אדם יש לו בכור, ובזמן שאין בית מקדש, צריך להמתין שלבכור הזה יהיה מום, כי להקריב אותו קורבן אי אפשר. כשיש לבכור מום, אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה גם, כל מקום. יש כבר לבכור מום, יש לו נקב באוזן. מה השיעור של הנקב שזה נחשב מום? אומרים תנא קמא שזה בגודל של קטנית שנקראת קרשינה, שהיא שליש של גרגיר של שעורה. זה מספיק מדויק? אומרת הגמרא לו, זה לא מספיק מדויק. באמיני רב הושעיה מרב הונא רבא. כשאתה אומר לי קרשינה, אתה עדיין אומר לי בערך. זה לא מדויק. אני רוצה לשאול אותך מה השיעור המדויק. קרשינה הנכנסת ויוצאה, או קרשינה העומדת? כשאני רוצה להכניס באותו נקב קטנית קרשינה, האם זה נדחק פנימה? דיינו זה שיעור מדויק של קרשינה, או שזה ברווח? מה בדיוק הגודל של הנקב שצריך להיות כדי שזה יחשב מום? אמר לו, זו לא שמעתי. את האמת אני אגיד לך, לעניין מום של בכור לא שמעתי האם קרשינה הכוונה מדויק או ברווח. שהקרשינה נכנסת מדויק או ברווח. אבל שמעתי משהו דומה, וזה יכול לתרץ גם על השאלה הזאת. כי היוצא בה שמעתי, דתנן. יש משנה שעוסקת בדבר שלא כל כך, אנחנו מקווים מאוד שלא יבוא כל כך לשימוש. העניין הזה של תומת אוהל. תומת אוהל עם חלילה וחס, יש באוהל מסוים, בבית מסוים, מת, הוא מטמא את כל האוהל. מטמא את כל האוהל. זה כולנו מכירים. אם אין מת שלם, יש חלקים מהמת, חלילה. האם זה עדיין מטמא באוהל? אז תלוי. למשל, לגבי עצמות, אם יש רק עצם קטנה, לא בטוח שזה מטמא באוהל. אבל אם יש שדרה, או, כן, שדרה זה חוט השדרה, או גולגולת העצם של הראש, שתי העצמות האלה הן כל כך חשובות, שאם יש אחת מהן באוהל, זה כבר מטמא את כל האוהל. עכשיו, אם השדרה הזאת היא בעצמה נחסרה, או שהגולגולת נחסרה, כמה אם היא חסר מהם, זה כבר לא יטמא באוהל. זה עוסק את המשנה. השדרה והגולגולת שחסרו, כבר לא מטמאים יותר באוהל. אבל כמה נחשב חיסרון בשדרה, ולא יהיה מטמא באוהל? בית שמאי אומרים, הרי יש 18 חוליות בשדרה, אם נחסרו שתי חוליות, זה כבר לא מטמא יותר באוהל. בבית הלל אומרים, חוליה אחת. אם נחסרה חוליה אחת, זה יותר לא מטמא באוהל. זה לגבי שדרה ובגולגולת. בית שמאי אומרים, כמלוא מקדח, כמו נקב שכשמנקבים ממקדח, זה נקב כזה, כמובן שנקב מקדח יכול להיות כל מיני סוגי גדלים של מקדח, אז הגמרא תכף תבהר בעניין הזה. בבית הלל אומרים, לא צריך מלוא מקדח, אלא אפשר פחות מזה. כדי שינטל מן החי וימות. אם בן אדם היה חי וחלילה היה לו כזה נקב בגולגולת, האם הוא היה ממשיך לחיות? אם הוא היה ממשיך לחיות, זה עדיין מטמא באוהל, אבל אם זה נקב כל כך גדול שבן אדם לא יכול לחיות עם כזה נקב, זה כבר לא מטמא יותר באוהל כזה, כזה נקב בגולגולת. וזה למעשה המשנה. ויטיב רב חיסדא וקמי באי עלי. רב חיסדא ישב והיה לו ספק על המשנה הזאת. כדי שינטל מן החי וכמה? כמה השיעור המדויק של כדי שינטל מן החי של בית הלל. אמר לרב תחליפה ברב אודימי, אחי אמר שמואל. תכף נראה שזה ספק האם זה היה ברייטה או שזה אמרה שהוא עצמו אמר. בכל אופן ככה אמר שמואל, כסלע, כמו מטבע, כמו גודל של מטבע שהיה בזמנם, שהיה בגודל של סלע. והתמר, רב ספרה אמר שהאמרה הזאת של שמואל זה שמעת אתה. זה דבר שהוא אמר, שמועה שהוא אמר, אמר לי, ורב שמואל, רב שמואל בר יהודה אמר, מתניתה אמר לי, שזה ברייתא ששמואל אמר אותה. זה לא אמרה של שמואל, אלא זה ברייתא ששמואל הביא. בסדר, אבל איך נזכור מי אמר שזה ברייתא? אמר לי וסימניך, שיש הרבה פעמים בשס שאומר תנאי רב שמואל בר יהודה. אז רב שמואל בר יהודה, הוא הרבה פעמים מביא ברייתות, אז הוא סובר שדברי שמואל זה ברייתא שנאמרה בבית מדרשו של שמואל, וזה לא דבריו של שמואל בעצמו. בכל אופן, ככה נזכור מי אמר שהדברים שנאמרו בשם שמואל זה בעצם ברייתא שהביא שמואל, וזה לא שמועה של שמואל בעצמו, זה מי שהזכרנו כאן, רב שמואל בר יהודה. בכל אופן, אבל הדברים שאמר שמואל הם שהשיעור של בית הלל, כדי שינטל מן החי וימות, שזה הנקב של הגולגולת שכבר לא מטמא יותר באוהל, השאלה היא, מה בדיוק השיעור המדויק? אז הוא אומר, השיעור המדויק הוא כסלע. אז אם כן, שואלת הגמרא, ואמר לי, אז רב חיסדא אמר לו, אם כן, לפי בית הלל אתה אומר שהגודל של נקב בגולגולת זה כמו גודל של מטבע של סלע? עשית דברי בית שמאי ודברי בית הלל אחד, גם מה שבית שמאי אומרים שהשיעור הוא כמלוא רוחב מקדח, וגם השיעור של בית הלל שהשיעור הוא כדי שינטל מן החי, שניהם בעצם אומרים שהשיעור כמו סלע. בית הלל, אתה אומר את זה בשם שמואל, בית שמאי אני אוכיח לך שמלוא מקדח זה כסלע. איך אני אוכיח את זה? דתנן, מאור, מאור זה חלון שמביא בדרך כלל אור. כאן אבל אנחנו מדברים על חלון בין שתי בתים. ובבית אחד יש מת, וזה מטמא את הבית ההוא. הבית ליד אין מת, אז אמור להיות שהבית הזה לא טמא. אבל יש חלון בין שני הבתים. אם החלון מספיק גדול, הוא מעביר את הטומאה לבית השני גם. יש הבדל גם אם החלון הזה בן אדם בנה אותו, או שהחלון הזה, הקיר התפרק לבד ואז נהיה החלון. כי חלון שאדם עושה, יש לו חשיבות גם כשהוא קטן יותר. אבל השאלה היא, מאור שלא נעשה בידי אדם. הקיר למשל נפחת מעצמו. מה הגודל שלו כדי להגיד שהטומאה תעבור מבית לבית? שיעורו מלוא אגרוף גדול. רק אם יש שם בגודל של מלוא אגרוף גדול, שזה שיעור יותר גדול מסתם חלון, רק אז הטומאה תעבור מבית לבית. כמה זה אגרוף? כל אחד הגודל של האגרוף שלו הוא שונה. וזהו אגרופו של אדם מאוד מרתק. בן אבטיח. מי זה בן אבטיח? בן אבטיח זה מי שמסכת גיטין נקרא אבא סיקרא. הוא היה בזמן של חורבן בית המקדש ראש הבריונים, שבגללם נחרב בית המקדש. הם רצו להילחם, ואז זה נתפס כמרד. היה סיפור שלם, מי שרוצה להסתכל שם במסכת גיטין, בכל האגדות של חורבן בית המקדש. בכל אופן, קרר פעם אחת רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא. מה היה הקשר המשפחתי ביניהם? הוא היה בן אחותו. אבא סיקרא, בן אבטיח, היה אחיין של רבן יוחנן בן זכאי. הוא אומר לו, למה כל המלחמה הזאת? בוא ונעשה שלום, ואז לא יבואו וילחמו נגדנו. והוא אמר לו, תשמע, אני מצידי מוכן לעשות שלום, אבל אם אני אגיד את זה, אז כל אלה שם, כל הבריונים יארגו אותו. אז כמובן ראש הבריונים שם זה לא בדיוק ראש, אלא כמובן זה רק דמות שמייצגת את הבריונים. אולי לא באמת השפעה גדולה, שם היה בסוף איזושהי יצא שלמה שהוא נתן לרבן יוחנן בן זכאי לפחות להציל מה שאפשר להציל, אבל הדמות הזאת של בן אבטיח, הוא היה אדם גיבור מאוד, והיד שלו, האגרוף שלו הייתה מאוד גדולה. כמה היה הגודל של האגרוף שלו? אמר רבי יוסי, וישנו כראש גדול של אדם. האגרוף של בן אבטיח זה כמו גודל של ראש ממוצע של בן אדם. כל כך גדול היה האגרוף שלו. אבל בכל אופן, השיעור של חלון זה שיעור של מלוא אגרוף של בן אבטיח, שזה בעצם שיעור של ראש של אדם רגיל. זה אם החלון נעשה מעצמו, אז צריך שהוא יהיה כל כך גדול. אבל אם הוא נעשה בידי אדם, אז לא צריך שיהיה כזה גדול החלון, אלא שיעורו כמלוא מקדח גדול של לשכה. כמו האובי של הנקב שהיה נעשה על ידי מקדח גדול שהיה בלשכה של בית המקדש. מה היה האובי של אותו מקדח? שהוא כפודיון האיטלקי, הם הכירו את זה, את המטבע הפודיון האיטלקי, או וכסלע נירונית. היה אחד, קראו לו נירון קיסר, הוא היה מלך רומי. השם שלו היה חקוק על הסלע הזאת. אבל בכל אופן, מה רואים מכאן? בואו רק נמשיך. וישנו כמלוא נקב של עול. השיעור הזה הוא גם כמלוא נקב שעושים בעול של הבהמה. אז עושים שם עושים נקב בעול של הבהמה ששמים לה על הצוואר, כדי שבנקב הזה יוכלו לדחוק אחר כך כזה יתד, וביתד הזה קושרים רצועות בשביל לקשור את העול לבהמה. אבל מה בכל זאת אנחנו רואים כאן? שמלוא מקדח גדול, כן, השורה התחתונה פה בעמוד הקודם, כמלוא מקדח גדול וכסלע נירונית. זאת אומרת, כמה זה השיעור של מלוא מקדח? השיעור הוא כסלע. מי אמר שהשיעור של נקב בגולגולת הוא כמלוא מקדח? זה דעת בית שמאי. ואם כן, הם סוברים שזה כסלע, כסלע נירונית, זה אותו דבר כמו מלוא מקדח. ומה בית הלל אומרים? כדי שינטל מן החי וימות. ושמואל אומר שמה הכוונה? כסלע. אז מה מחלוקת בית שמאי ובית הלל? שניהם בעצם אומרים שהשיעור של נקב זה כסלע. זה בעצם השאלה. אומרת הגמרא, השתיק. באמת רב תחליפה לא ידע מה לענות על הקושייה הזאת. ואמר לי רב חיסדה, אולי אני אתרץ לך את השאלה. שמה מקדח וחיסומו שנינו. אולי מלוא מקדח, הכוונה מלוא מקדח וחיסומו. דהיינו, כשקודחים לדוגמה בקיר, אז אחר כך אם רוצים שהמקדח ייכנס וייצא ברווח, צריך להוציא את כל החול, את כל מה שיש שם, ואז להוציא ולהכניס את המקדח, ואז הנקב הוא יותר מרווח. אז זה השיעור, מלוא מקדח וחיסומו. ולפי בית שמאי, זה השיעור, וזה יוצא קצת יותר מסלע. זאת אומרת שבית שמאי סוברים שצריך שיהיה מלוא מקדח, אז זה קצת יותר מכסלע, ובית הלל אומרים שינטל מן החי וימות, שזה שיעור כסלע, זה פחות. ואמר לי רב תחליפה, לא תימה שמה. אל תגיד שמה מקדח וחיסומו שנינו, שזה רק אולי. זה באמת התשובה. אלא ודאי מקדח וחיסומו. ואת הפירוש הזה שאתה אמרת, צריך להתעלות עליה. צריך לסמוך על מה שאתה אמרת, שהשיעור הוא באמת כמקדח וחיסומו. כל כך חזק צריך לסמך על זה. ולדעת שאין על זה שום חולק, אתה יכול לדעת בוודאות שאין על זה שום חולק, כמו חזקיה אבי עיקש, כמו האמרה שאמר חזקיה אבי עיקש. זה למעשה הסבר אחד שמסבירים, כמו שרש"י מסביר, שאין אף דעה שחולקת על זה. יכול אתה לסמוך על דבר זה, כמו חזקיה אבי עיקש, אומר רש"י, שנסמך על עדותו שלא היה תלמיד חולק עליו. כל כך אתה יכול להיות בטוח מה שאתה אמרת. בסדר? אז בינתיים יש לנו תירוץ לשאלה ששאלנו, שמה המחלוקת בית שמאי ובית הלל, הרי שניהם אומרים כסלע. ההבדל הוא מאוד פשוט, כי לפי בית שמאי שהם אומרים כדי שינטל זה כסלע בדיוק. ולפי בית שמאי זה כמו מלוא מקדח, הכוונה מקדח וחיסומו. אז מקדח זה כסלע, אבל מקדח וחיסומו זה יותר מסלע. אז באמת מובן שיש ביניהם מחלוקת. בסדר. לפני שאנחנו נכנסים לדבריו של חזקיה אבי עיקש, שאפשר לתלות על דבריו כמו שהגמרא אומרת, נביא גם את הפירוש של תוספות, כי זה ייתן לנו קצת סבלנות במהלך הדברים של חזקיה אבי עיקש, כי בהתחלה ממש הדברים שלו לא מובנים בכלל, לא מובנים בכלל. אז במקום שנקשה כל הזמן קושיות ולא נבין, אז נגיד את דבריו של תוספות, שזה ממש נותן את האורך רוח ללמוד את הסוגיה עד הסוף, ואז לראות שכל העניינים מסתדרים על הצד הטוב ביותר. תוספות מסביר מה פירוש צריך להתעלות עליה כחזקיה אבי עיקש. אז הוא מסביר, צריך אתה לתרוח כדי ליישב הדבר שאין לשבשה מכוח קושייה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה רואה שהדברים פה לא נראים לך, יש פה קושייה חזקה שלא מסתדר להגיד את הדברים, תטרח להסביר אותו בסוף ובסוף זה יתיישב. כי ברור לי שכך אמר שמואל, כמו עדות חזקיה אבי עיקש, שלא היה לשון דבריו מיושב, הוא אמר דבר שזה לא היה מובן בכלל. מקשים קושייה מתרצים ועדיין עוד פעם מקשים קושייה ועוד פעם מתרצים. הדברים ממש לא מובנים בהתחלה, הם סותרים לנו לכאורה את כל הכללים שאנחנו מכירים, אבל בסופו של דבר, אומר תוספות, הוא מתרץ לי בסמוך. מיד הגמרא מתרצת את דבריו של חזקיה אבי עיקש, ואנחנו כמובן, לפני שאנחנו נכנסים לדבריו, צריכים שוב פעם לשחזר לעצמנו, כי אנחנו תכף נצטרך לחזור לזה, אז נשחזר לעצמנו שאנחנו צריכים בעצם להבין שהסוגיה שלנו כרגע עוסקת להסביר מה המחלוקת בית שמאי ובית הלל, כי הרי שניהם אומרים לכאורה שהשיעור הוא כסלע, צריכים להבין מה באמת המחלוקת ביניהם. תירצנו בינתיים תירוץ אחד, שהמחלוקת ביניהם היא האם זה מקדח, האם זה כסלע, שזה דעתם של בית הלל, או שזה מקדח, הכוונה מקדח וחיסומו, שזה קצת יותר מסלע. זה היה תירוץ אחד, תכף הגמרא תתרץ תירוץ אחר, אבל אנחנו נכנסים עם כל הכוח לדבריו של חזקיה ועיקש בעזרת השם יתברך. אומרת הגמרא, דתניא, ככה הגרסה, זו עדות העיד חזקיה אבי עיקש לפני רבן גמליאל ביבנה. הוא בא והעיד עדות כזאת שאמר משום רבן גמליאל הזקן. הוא לא אמר את זה סתם על דבר של עצמו, הוא אמר את זה בשם רבן גמליאל הזקן, שהוא היה זקנו של רבן גמליאל ביבנה. הרי היה רבן גמליאל הזקן עוד בזמן בית המקדש השני, וכמה דורות אחר כך היה את רבן גמליאל דיבנה, שהוא היה מהצאצאים של רבן גמליאל, לא היה מהנכדים שלו. אז בא פה חזקיה להעיד עדות בשם רבן גמליאל הזקן. מה העדות? הוא אומר דבר כזה. לגבי טומאה של כלי, טומאה של כלי. אנחנו מכירים מאוד מאוד פשוט את המושג שכשיש כלי, נוגע בו לדוגמה שרץ, אחד מהשמונה השרצים אחרי שמת, מטמא את הכלי, כמו שאנחנו מכירים. אומר חזקיה אבי עיקש דבר כזה, כל שאין לו תוך בכלי חרס, כל כלי שאין לו בית קיבול. כוס לדוגמה, אתה יכול להכניס מים לתוך הכוס, הכוס מקבלת את המים. יש לו תוך, יש מקום להכניס בתוכו. אבל אם זה נאמר כמו קרש חיתוך, שהוא אין לו בית קיבול, אז זה הכוונה, כלי שאין לו תוך, בכלי חרס, יש הרי כמה, יש סוגים של כלים. יש כלי ממתכת, יש כלי מחרס, שעשוי מאפר, צרוף בכבשן. אז אם כלי שאין לו תוך בכלי חרס, אין לו גם אחוריים לחליקה. מה זה? אז ככה, יש כזה מושג שבכלי אנחנו מחלקים בין החלק האחורי של הכלי לחלק הפנימי של הכלי. שלדוגמה, אם נטמע החלק החיצוני של הכלי, זה לא מטמא את החלק הפנימי של הכלי. יש מקרים שאנחנו אומרים דבר כזה, הגמרא בהמשך תגיד באיזה מקרה זה מדובר. ולכן, נטמע תוכו, עכשיו, לכן, מכיוון שאין לו תוך, אז אין לו אחוריים לחלוקה. זאת אומרת, מכיוון שזה כלי בלי בית קיבול, אז אין הבדל בין החלק, בין החלק האחורי, בין החלק החיצוני, לבין החלק הפנימי, לא מחלקים ביניהם, אלא מה? שניהם ישניהם את אותו דין. אז מה התוצאה? שאם נטמע תוכו, נטמע גבו. אם יש טומאה בתוך הכלי, אז גב הכלי גם נטמע. אם נטמע גבו, אם נטמע הצד החיצוני של הכלי, נטמע גם תוכו. אז אם כן, זה ההסבר. בסדר? אז זה ההסבר שכלי שאין לו בית קיבול, כלי חרס שאין לו בית קיבול בינתיים, איך שאנחנו מבינים עכשיו, אם נטמע תוכו, נטמע גם הצד החיצוני שלו, ואם נטמע הצד החיצוני שלו, נטמע גם תוכו. עכשיו, זה דבריו של חזקיה אבי עיקש, ויש הרבה קושיות על הדברים האלה, כי אנחנו מכירים כל אחד מאיתנו כל מיני כללים בדיני טומאה וטהרה, וזה לא מסתדר בכלל. קודם כל, כלי חרס שאין לו בית קיבול מקבל בכלל טומאה? אם יש לי פה, הדוגמה שהזכרנו, קרש חיתוך, חרס חיתוך, הוא מקבל טומאה בכלל? אתה מדבר איתי כבר, נטמע תוכו, נטמע גבו, הוא לא נטמע בכלל. שואלת הגמרא, כלי חרס? איך הולך הפסוק? וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, מדובר פה על השרצים שמתאמים תומת שרץ, אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. יש פה תוכו, יש, יש לו תוך, יש לו בית קיבול, אז יטמע. הרי בתוכו תלה רחמנה, אומרת הגמרא, אם יתלי תוך, כלי חרס שיש לו בית קיבול, יטמא לי, אז באמת נטמע, מקבל תומה. לתלי תוך, אבל כלי חרס שהוא כמו קרש חיתוך, כמו שאמרנו, שאין לו תוך, אז לא יטמא לי. זה הרי לא נטמע. לא נטמע בכלל, אתה מדבר כבר, נטמע תוכו, נטמע גבו, לא נטמע. לא נטמע בכלל, אין בכלל תומה בכלי חרס שאין לו תוך. אז מה אמר פה חזקיה ויקש? זה כמובן שמי שמכיר עוד כללים בתומה וטהרה, גם יש לו עוד קושיות. אבל דבר ראשון את הקושייה הזאת, בואו נסביר את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבין, אחי כאמר, הדברים של חזקיה ויקש נאמרו בצורה כזאת. כל שאין לו תוך בכלי חרס, כל כלי שאין לו בית קיבול בכלי חרס, אז הוא לא מקבל תומה בכלל. כי בכלי חרס צריך שיהיה בית קיבול. אבל טוב, אנחנו לא מדברים על הכלי חרס. נניח את הכלי חרס על השיש, על השולחן. אנחנו כרגע מדברים על כלי אחר. כנגדו בכלי שטף. כלי שטף רש"י נוקט, שזה הכוונה כלי עץ. כנגדו בכלי שטף. אין לו אחוריים לחליקה. זאת אומרת, יש לי פה חרס חיתוך, כן? כלי שאין לו בית קיבול מחרס. ויש לי פה קרש חיתוך מעץ, אחד ליד השני. אז אם הכלי של העץ הוא כמו כלי חרס שאין לו בית קיבול, בקיצור, במילים אחרות, כשיש לי כלי עץ בלי בית קיבול, אז אין לו את הדין של אחוריים לחלוקה. אין לו את הדין שיש הבדל אם נטמע הצד החיצוני שלו או שנטמע הצד הפנימי שלו. ומה התוצאה? נטמע תוכו, נטמע גבו. אם נטמע הצד הפנימי, התוך שלו, נטמע גם הצד החיצוני. באותו דבר הפוך. אם נטמע גבו, נטמע תוכו. אז רגע, על מה מדברים פה? קצת אפשר להתבלבל. כלי חרס או כלי עץ? כלי עץ, לא כלי חרס. אנחנו מניחים פה פשוט שני כלים. יש פה קרש חיתוך מחרס וקרש חיתוך מעץ, ואנחנו מדברים רק על הקרש חיתוך מעץ. שואלת הגמרא, אז בשביל מה בכלל הבאת החרס? סתם לבלבל את העניינים. שואלת הגמרא, למה לי למית ליה בכלי חרס? הרי הרבה יותר פשוט להגיד, נימה, כל שאין לו תוך בכלי שטף, כל כלי עץ שאין לו בית קיבול, אין לו את הדין של אחוריים לחליקה. אין לו את הדין שיהיה הבדל בין אם נטמע החלק החיצוני לבין אם נטמע החלק הפנימי. מה צריך לדבר פה על כלי חרס? אומרת הגמרא, צריך לדבר על כלי חרס. הקמא שמלן, דיש לו תוך, הרי הוא ככלי חרס. החידוש הוא שאם יש לו כן בית קיבול, יש לו דין כמו כלי חרס. מה הדין כמו כלי חרס? מה כלי חרס? אם נטמע תוכו, גם נטמע גבו. הרי אם נטמע החלק הפנימי של הכלי חרס, הוא מטמא את כל הכלי, אז כמובן שמטמא גם את החלק החיצוני של הכלי חרס. אז אותו דבר, ואלא נשאר בכלי חרס, ואם לא נטמע תוכו, לא נטמע גבו. ואם הטומאה נגע רק בחוץ לכלי חרס, זה לא נטמע תוכו. אם לא נטמע תוכו, לא נטמע גבו. זאת אומרת, אם נטמע רק גבו, ולא נטמע תוכו, אז גם גבו לא נטמע. זה באמת דין שנאמר רק בכלי חרס. בכלי חרס יש הלכה מאוד מאוד מקורית. אדם יש לו, נאמר, קד של חרס. קד של חרס. ויש בפנים שמן זית מאוד משובח. לדוגמה, לצורך הדוגמה. והגיע כאן אדם שהשתתף בהלוויה, ונגע בקד הזה. לא הזיז אותו. הוא רק נגע בכלי חרס מבחוץ, הוא לא מטמא את מה שיש בפנים. הוא לא מטמא בכלל את הכלי חרס. כי יש כלל שכלי חרס נטמע רק מתוכו. כמובן, דובר פה שהכלי סגור. עם צמיד פתיל עליו, דיינו, סגור עם מכסה, מכסה שסתום. אבל אם זה באמת עם מכסה סתום, כשאדם נוגע בצד החיצוני של הכלי חרס, לא נטמע בכלל מה שיש בפנים. לא נטמע מה שיש בפנים. אז אותו דבר, אומרת הגמרא, אף כלי שטף, יש הבדל בין תוכו לגבו. כמובן שאי אפשר להקביל לגמרי בעניין הזה בין כלי חרס לבין כלי מייץ, כי החידוש הזה, שבכלי חרס שהוא סגור לגמרי, אם אחד נוגע בחוץ, זה לא מטמא בכלל את הכלי חרס, זה לא נאמר לגבי כלי עץ. אבל מה שאנחנו רואים פה, את הנקודה של ההבדל בין הצד החיצוני של הכלי לצד הפנימי של הכלי. אף כלי שטף, אם נטמא תוכו, אם הטומאה נגע בתוך הכלי, בפנים, נטמא כל הכלי, גם גבו. אבל אם לא נטמא תוכו, לא נטמא תוכו, אבל אם האדם לא נגע בתוך הכלי של הכלי עץ, לא נטמא גבו. אז אם הוא לא נגע בגבו של הכלי, אז גבו לא נטמא. כך מסביר הסדרי טהרה. כי כמובן שלעניין כלי עץ, אם אדם, נגע בגבו של הכלי, זה כן מטמא אותו. כלי חרס, אם אדם נוגע בגבו, זה לא מטמא אותו. כלי עץ, זה כן מטמא. רק החידוש הוא, מה שאנחנו רוצים ללמוד מכלי חרס, מסביר סדרי טהרה, שרק הנקודה של ההבדל בין תוך הכלי לבין החלק החיצוני של הכלי. שבאמת זה אנחנו כן רואים גם כאן, בכלי עץ, שיש מקרה שאנחנו נראה בהמשך, שאם אדם נגע בחלק החיצוני של הכלי, זה יתאמר רק את החלק החיצוני של הכלי, אבל לא ניכנס לזה עדיין. מה שכן חשוב להגיד, שמה שכתוב כאן לא נטמא גבו, מדובר שלא נגע גם בגבו. שואלת הגמרא, בשלם הכלי חרס, אני מבין, גלי ברחמנה תוכו, שדווקא אם הטומאה נגע בתוך הכלי, זה מטמא את כולו. אלא כלי שטף, מגלי ברחמנה תוכו, וכי התורה אומרת שרק אם נוגעים בתוך הכלי זה מטמא. הרי כלי שטף, גם אם נוגעים מחוץ לכלי זה מטמא את הכלי. עונה הגמרא, אי בתומה דאורייתא חנמי. באמת, אם אתה מדבר פה על תומה, שהתורה אומרת שהיא מטמאה, כמו תמי מת, תמי שרץ, זב, תומות מהתורה, בוודאי, אתה צודק, שאם אדם נוגע אפילו בחלק החיצוני של הכלי עץ, זה ודאי מטמא, אפילו תוך הכלי. אבל הכה, פה שאנחנו אומרים, את החילוק הזה, שאם הכלי הזה יש לו תוך, אז אם נטמע גבו, לא נטמע תוכו. ואם מדובר פה על כלי שאין לו תוך, אז בין אם נטמע גבו, בין אם נטמע תוכו, כולו טמא. כמו החידוש, כמו ההלכה בעצם שאמר, חזקי אבי יקש. במה הסכינה? באיזה מקרה מדובר פה? בתומעת כלי שנטמת על ידי משקין. טומאה שמשקין מטמאים את הכלי. שכל מה שהמשקין מטמאים בכלל, זה רק מטמא מדרבנן. מהתורה אין כזה מציאות שמשקה יקבל טומאה ויהפוך להיות אב הטומאה. הרי יש לנו בטומאה הדרגות. למשל, טמא מת זה הדרגה הכי חמורה של טומאה שיש. זה נקרא אבי אבות הטומאה. הוא מטמא כל דבר שמקבל טומאה. כל דבר שיכול לקבל טומאה הוא מטמא אותו. אחרי זה יש דרגת אב הטומאה, שזה אדם שנגע באמת, או שרץ, או כל מיני טומאות. דרגת אב הטומאה היא טומאה חמורה ביותר, חוץ מטמא מת, שאם מטמא אדם, כלים, אוכל, משקה, אב הטומאה. יש דרגה אחר כך, אם אדם נוגע באב הטומאה, הוא נהיה ראשון לטומאה, אחרי זה שני לטומאה. זהו, לא ניכנס כרגע לכל הדברים האלה. אבל הכלל הוא שמשקה, אם הוא נגע לדוגמה באמת, הוא לא נהיה אב הטומאה. הוא לא נהיה אב הטומאה. אז אם כן, לכן הוא לא יכול גם כן לטמא, הוא לא יכול לטמא כלים, כי רק אב הטומאה מטמא כלים. ומכיוון שמדובר פה בטומאת משקין, שכל מה שזה בכל זאת מטמא, זה רק מדרבנן. רבנן תקנו שמשקה כן יטמא כלים. דתנן, כלי שנטמא אחוריו במשקין. היה המשקה שהוא טמא מדרבנן, שהוא נגע בצד החיצוני של הכלי. הוא נגע בצד החיצוני, נאמר, של הכוס. אז הדין הוא כזה. אחוריו טמאים. דבר מאוד מעניין. רק החלק החיצוני של הכוס נטמא. אבל תוכו של הכלי, או עוגנו של הכלי, יש כאלה מין גביעים, שלמעלה, איפה שהפתח של הגביע, אז זה מתעגל כלפי חוץ ככה, בצורה יפה כזאת. זה מתעגל לחוצה ככה. זה נקרא אוגנו. אוזנו, הידית שהיא בצורה של אוזן, וידיו, ידית שהיא בצורה יותר ישרה, כל אלה נשארים תיאורים. רק החלק החיצוני תמה. אבל אם נטמא תוכו כולו תמה. אז זה באמת חידוש, מי שמכיר, זה מדבר לגבי כלי שנטמע במשקים טמאים, שהם טמאים רק מדרבנן, חכמים תקנו שאם המשקים נגעו בצד החיצוני של הכלי, זה מטמא רק את הצד החיצוני ולא את הצד הפנימי. מאוד מעניין. דמדאורייתא, אין אוכל מטמא כלי, דאורייתא אוכל לא יכול לטמא כלי, ואין משקה מטמא כלי. כמו שהסברנו, כי הם לא יכולים להיות אב התומה מדאורייתא. ורק אב התומה מטמא אוכלים, רק אב התומה מטמא כלים. אילכך, כן, ולמעשה מכיוון שאוכל ומשקה לא מטמא כלי, כן, ורבנן הוא דגזור, רבנן גזרו שמשקה כן יטמא. מה הטעם שרבנן באמת גזרו שמשקה יטמא כלי? משום משקה זב וזבה. משקה זב וזבה, הכוונה, אחד מהנוזלים שיוצא מזב או זבה, שזה כן מטמא כאב התומה. כל מיני הפרשות של בן אדם, אחד מהרוק לדוגמה וכדומה, זה כן מטמא כאב התומה. כל מה שאנחנו אומרים שמשקים לא מטמאים כאב התומה, זה משקה שנטמא ממשהו אחר. הוא היה טהור ומשהו אחר טימא אותו, הוא לא יהיה לעולם אב התומה. אבל זב וזבה שיוצא מהם משקים, לוודאי שזה מטמא כאב התומה. חכמים חששו שאם אנשים ישמעו שמשקה אף פעם לא מטמא כאב התומה, הם גם יזלזלו במשקה של זב וזבה, לכן הם תקנו שכן יהיה תומה בכל המשקים. אבל הם רצו שאנשים ידעו שזה רק תומה מדרבנן. לכן, הגמרא תכף תגיד שהם עשו היכר שמשקה שמטמא כלי, אם הוא נגע בצד החיצוני שלו, אז מטמא רק את הצד החיצוני של הכלי. אילכך, מכיוון שזה רק מדרבנן התומה של משקים, שוויי רבנן כתומה דקלי חרס, ולא שוויו הרבנן כתומה דאורייתא דנפשי. לכן חכמים, כשהם תקנו שמשקים יטמאו, הם תקנו שזה יטמא כמו כלי חרס, שיש הבדל בין הצד החיצוני של הכלי לצד הפנימי של הכלי. מה הסיבה שעשו את ההיכר הזה? עבדו רבנן כעירה, להבדיל בין משקים שמטמאים למשהו אחר שמטמא, כי היחיד לא לשרוף עלי תרומה וקודשים, ושמאדם לא יבוא לחשוב שכשמשקה מטמא, זה הרי מטמא מדרבנן, הבן אדם יחשוב שהמשקה מטמא מהתורה, ואם הוא יטמא לו למשל תרומה, או שהוא יטמא לו למשל קורבנות, אז הוא יבוא לשרוף אותם. למה יבוא לשרוף אותם? בגלל שהוא יחשוב שהם נטמאו, והדין של תרומה וקודשים שנטמאו שהם בשריפה. אבל זה נכון דווקא שאתה יכול ללכת לקחת תרומה ולשרוף אותה כשהתרומה היא מהתורה. אבל אם כל התרומה פה זה רק מדרבנן, אתה לא יכול לשרוף את התרומה לדוגמה. אז לכן חכמים רצו שאנשים יהיה אצלהם מפורסם הדבר הזה, שהתרומה של משקים היא רק מדרבנן. לכן הם תקנו את ההבדל הזה, שאם המשקה טימא את הצד החיצוני של הכלי, הצד הפנימי של הכלי לא נטמא. שואלת הגמרא, יחי, אם הם רצו לעשות את ההיכר הזה, אין לו תוך נמי לעבד נמי יקרה, גם כלי, כמו למשל קרש חיתוך, שאין לו בית קיבול, גם כן תעשה את ההיכר הזה. אמרנו שאם אין לו בית קיבול, אז בין אם נטמא תוכו, בין אם נטמא גבו, כולו נטמא. למה? תעשה את ההיכר הזה, שאם נטמא גבו, לא נטמא תוכו, כדי שלא יבואו לשרוף תרומה וקודשים, כמו שאמרת. ענה הגמרא, כיוון דעבדו היכרה ביש לו תוך, ידיע דאין לו תוך דרבנן. ברגע שמסו את התקנה בכלי עם בית קיבול, שאם נטמא גבו לא נטמא תוכו, זה כבר מתפרסם שהכתומה הזאת מדרבנן רק, כתומה של משקים. שואלת הגמרא עכשיו עוד שאלה על הדברים האלה שאמר חזקיה. ואין לו תוך בכלי שטף דאורייתא בר קבול לטומאה הוא? מה? אתה רוצה לומר שאם זה כלי כמו קרש חיתוך, כמו שאמרנו, אז בין אם נגע טומאה בתוכו, בין נגע טומאה בגבו, זה מטמא את כולו. זה בכלל לא נטמא, כלי שעץ שאין לו בית קיבול. הרי יש פסוק שאומר לגבי שרץ, זאת אומרת שרץ, כתוב שם, הפסוק אומר, כלי עץ, ואחר כך כתוב או סק. יש עקש בין כלים שעשויים מעץ לבין סק. שמה מיועד סק? סק מיועד לקחת אותו ריק לשוק, ולהחזיר אותו מלא הביתה. אז אומרת, אומרים חז"ל, שגם כלי עץ צריך שיהיה דומה לסק. דום יד סק בעינן, כי הרי יש עקש בין כלי עץ לבין סק. מה סק מטלטל כשהוא מלא ומטלטל כשהוא ריקן? כי הרי בשמה מיועד סק, למלות בו דברים, לא צים ממנו דברים, בשביל זה הוא מיועד. אז מטלטלים אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אף כלי, אף כל מטלטל מלא וריקן, רק הוא מקבל טומאה. אבל אם זה כמו קרש חיתוך למשל, שאין לו בית קיבול, כלי שאין לו בית קיבול, לא מקבל בכלל טומאה, ואתה כבר מדבר על זה שגם אם נגע בגבו, נטמע תוכו? עונה הגמרא, אתה צודק. רוב הכלים שאין בהם בית קיבול לא מקבלים טומאה בכלל. אבל כאן אנחנו מדברים בכלים מיוחדים. באנך דחזו למדרסות. בכאלה כלים שיכולים לקבל טומאת מדרס. טומאת מדרס זה דבר מאוד פשוט. כל כלי שמיועד שאפשר לשבת עליו, כמו כיסא, כל כלי שמיועד שאפשר לשכב עליו, כמו מיטה, זה דבר שהטומאה שהוא מקבל, הוא יכול לקבל טומאה אפילו של מדרס. מה זה מדרס? מלשון דורך, דורך. אם יישב על כיסא שמיועד לישיבה, או ישכב על מיטה שמיועדת לשכיבה, זב, הוא היחיד שמתאמה מדרס, לפי מה שידוע, בכל אופן זה דוגמה של אחת שמתאמה במדרס, זב שיישב או ישכב על דבר שמיועד לישיבה או מיועד לשכיבה, הוא מתאמה אותו טומאת מדרס. משמעות של זה היא שני דברים לפחות. דבר ראשון, טומאת מדרס מטמא אותה טומאה של הזב, זה מטמא כאב הטומאה. בדרך כלל כשזב, שהוא אב הטומאה, נוגע במשהו, הוא הופך אותו לדרגה יותר נמוכה של טומאה לראשון לטומאה. אבל במדרס הוא משאיר אותו בדרגת אב הטומאה. דבר נוסף, שאם הוא למשל יושב על 10 מזרונים, כל 10 מזרונים נטמאים, אפילו שהוא נגע רק במזרון העליון. זה טומאת מדרס. בכל אופן, כלי שהוא מיועד לישיבה או לשכיבה, הוא ראוי למדרס. אז גם אם הוא, נאמר, לקחו כלי שאין לו בית קיבול, או נאמר כזה מין קוביה אולי שעליה יושבים, שאין לה בית קיבול, היא גם כן מקבלת טומאה, למרות שהיא בלי בית קיבול, וכאלה כלים כן נטמאים. שואלת הגמרא, היא הכי חרס נמי? למה לגבי חרס אתה אומר שאם אין לו בית קיבול הוא לא מקבל טומאה? אומרת הגמרא, תגיד שמדובר שבכלי חרס שראוי למדרס, כן יקבל טומאה. עונה הגמרא, אין מדרס בכלי חרס. אי אפשר להשתמש עם כלי חרס בשביל לשבת עליו או לשכב עליו, כי הוא יישבר. אז לכן לא שייך דין מדרס בכלי חרס. אבל בכלי עץ ששייך מדרס, אז יש בכלי שאין בו בית קיבול, באמת את הדין הזה שאם נטמע תוכו נטמע גבו, וכן להפך אפילו בטומאת משקים. עד לכאן דיברנו על דבריו של, איך שקראו לו, חזקיה אבי עיקש. בעצם יש כאלה שמסבירים למה הגמרא נכנסת לכזה עריכות להסביר את דבריו, זה נכנסים פה לסוגיה אחרת לגמרי, בגלל שאין גמרא על סדר טהרות. לכן זה מאוד היה חשוב להכניס, אם פה מדברים על עניין של סדר טהרות, של טומאה וטהרה, כבר לפרש אותו עד הסוף. בכל אופן, אנחנו חוזרים חזרה למה שאמרנו לפני שנכנסנו לכל העניין הזה, שאנחנו צריכים בעצם לזכור שכרגע הסוגיה שלנו עוסקת כמה הגודל של הנקב שיש בגולגולת כדי שתבטל אותו מדין טומאת אוהל. אמרנו שיש בית שמאי ובית הלל, וזה נראה שבכלל אין מחלוקת ביניהם. כי מה אומרים בית שמאי? כי הם לא מקדח. מקדח זה שיעור של כסלע, אמרנו. וכמה אומרים בית הלל? כדי שנתן מן החי וימות, וכמה זה גם כסלע. אז תירצנו תירוץ אחד, עכשיו הגמרא מביאה תירוץ אחר על זה. רב פאפה אמר, בדרך כלל מקדח, מה שאומרים בית שמאי, זה אפילו פחות מסלע. מה שכתוב כאן, מי שזוכר בדף למד זין עמוד ב', עמוד הקודם, ממש השורה האחרונה, כתוב כאן כי מלוא מקדח גדול, המילה גדול כתובה כאן, של לשכה, ועל זה כתוב בכסל הנירונית. המקדח הגדול באמת, עבה יותר, הוא בגודל של כסל. זה התירוץ. מכלל דמקדח סתם, זוטרה מכסל. זאת אומרת שסתם מקדח הוא יותר קטן מכסל. שואלת הגמרא, הניחא לרבי מאיר. אלא לרבנן, מה איקה למימר? זה טוב לפי רבי מאיר, אבל מה הם רבנן? מה זה רבי מאיר ורבנן? דתנן, יש משנה לעניין הגולגולת באמת. באיזה מקדח אמרו? בקטן של רופאים, דברי רבי מאיר. אז אתה יכול להגיד, נכון, מדובר פה על מקדח קטן, ולכן זה פחות מכסלע. ושיעור של בית שמאי זה פחות מכסלע. וחכמים אבל אומרים, בגדול של לשכה, זה המקדח שעליו דיברו בית שמאי. אז אם כן, זה גם כן כסלע. שואלת הגמרא, בסדר, בוא נשאיר את השאלה הזאת. יש לי אבל שאלה, לפי רבי מאיר, אתה אומר שזה מסתדר לך. שרבי מאיר אומר שמקדח הכוונה מקדח קטן. וזאת אומרת שבית שמאי סוברים שהשיעור הוא פחות מכסלע. ובית הלל מה הם סוברים שהשיעור הוא, כדי שנטל מן החי ויעמוד שזה כסלע. אז מי פה יותר מחמיר? בית הלל. ולרבי מאיר מניחה, הוולי מכולי בית שמאי, שהם סוברים שמספיק מקדח קטן שהוא פחות מכסלע, ומחומרי בית הלל שהם סוברים שצריך סלע שלם. וענן דתנן תנן דלא תנן לא תנן. יש משנה מסכת עדויות שם. פרק ד', פרק ה', שמפרטת את כל המקומות שבית שמאי באופן חריג, בדרך כלל בית שמאי מחמירים, בית הלל מקילים, באופן חריג יש משניות שעוסקות שם, ששם בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. מה שכתוב שם באמת זה ככה, מה שלא כתוב שם, אז בית שמאי אמורים להחמיר, אז פה יוצא אבל שבית שמאי מקילים. אלא אומרת הגמרא תירוץ אחר. אמר רב נחמן, סלע נירונית שנינו. מה שכתוב כאן כמלוא מקדח גדול של לשכה, שזה כסלע נירונית, מקדח באמת הכוונה מקדח גדול. בית שמאי אומרים שהשיעור של נקב זה כמו מקדח גדול. אבל זה לא שיעור של כסלע, שאומרים בית הלל. זה שיעור של כסלע נירונית. הסלע שרשום על זה, השם של נירון קיסר. זה היה מטבע יותר גדול טיפה. זאת אומרת, בית שמאי סוברים שצריך שיהיה כמלוא מקדח, שזה כסלע נירונית, יותר גדול. בבית הלל אומרים לו, מספיק כסלע רגיל. ולכן יוצא, כמקדח גדול, סלע נירונית זה באמת כמקדח גדול. אבל סלע סתם, שזה מה שאמרו בית הלל. זוטרה ממקדח סתם, שזה היה שיעור של בית שמאי. עכשיו אנחנו עוברים, אחרי שלמדנו את המומים של ה... אוזן של הבכור, אנחנו עוברים למומים של העין של הבכור. אומרת המשנה, הריס של עין. הריס זה האפאף. מה זה האפאף? זה מין דלתות כאלה שסוגרים את העין. כשסוגרים את העין, מה שנסגר זה נקרא הריס. בדרך כלל ריסים, הכוונה לשיער שיש בקצה האפאף. אבל כאן ריס לא יכול להיות שזה הכוונה לשיערות האלה, בגלל שאנחנו תכף נדבר על כל מיני סוגי מומים שלא שייכים בשיער, אלא זה עוסק פה באמת בעניין של האפאף עצמו. שניקב, נהיה בו נקב, שנפגם ונחסר, שנסדק, אז ככה, זה כל אלה נחשבים מום. מה עוד נחשב מום? הרי שיש בעינו קרום דק. יש כאלה קוראים לזה קטרקט. יש לו כזה מין קרום על העין שמפריע לו לראות. או שיש לו תבלול. שחור מורבב בלבן. תראה, נראה תכף כמה, מה בדיוק הכוונה פה. שני דעות. או שיש לו חלזון נחש. זה למעשה, חלזון נחש זה חתיכת בשר בתוך העין, בצורה של חלזון נחש. יש גרסה ועיניו במקום עצב. הכוונה בליטה בשחור שבעין בצורה של גרגיר של ענב. אז זה למעשה גם כן נחשב מום. איזהו תבלול? אמרנו שאחד מהמומים זה תבלול. מה זה תבלול? אמרנו שמורבב שחור בלבן. אבל יש פה למעשה, הגמרא פה מביאה דעה אחת, והמשנה פה מביאה דעה אחת, בגמרא נראה דעה נוספת. זה הכוונה שיש כזה מין חוט של לבן, הפוסק ונכנס בסירה, סירה זה העיגול שמסביב השחור שבעין, ונכנס בתוך השחור. זאת אומרת שיש כזה מנחות לבן, שמהלבן שבעין, שנכנס לתוך השחור שבעין, האישון שבעין. אבל אם יוצא חוט שחור ונכנס בלבן, אינו מום. כי המשנה פה נוקטת שבלבן אין שום דין של מומים, רק בשחור שבעין יש דין של מומים. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מהי הריס? מה זה ריס? דרך כלל ריס הכוונה לשיער. אומרת הגמרא פה זה לא יכול להיות שהכוונה לשיער, כי הרי אמרנו פה נפגם, נסדק, לא שייך בשיער את כל הדברים האלה. אמר רב פאפא, טורה זה כוונה שכבה ברד עינה, השכבה החיצונית של העין, שזה מה שסוגר את העין, כמו שהסברנו. למדנו על סוגי מומים. היה לו בעינו דק, תבלול ועוד כל מיני סוגי מומים. מסבירה הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא שמסבירה. תנו רבנן, דק, אם הוא משוקע, אם הוא, מסבירים את הכוונה שהוא לוחץ על הקרנית ואז זה נראה כמו גומה כזאת בתוך העין, הרי זה מום. אבל אם הוא צף, אם הוא נראה צף, צף ככה ללמעלה, אינו מום. שואלת הגמרא והתניא איפכא, יש ברייתא שאומרת בדיוק הפוך, שאם הוא משוקע אז זה לא מום, ואם הוא צף זה כן מום. עונה הגמרא, תירוץ ראשון, לא קשיא. שאמרנו שאם זה משוקע זה נחשב מום, בשחור, בשחור שבעין. מה שאנחנו אומרים שזה כן נקרא מום, מדובר פה בלבן. שואלת הגמרא, המשנה הרי אמרה, סתם משנה, אין מומין בלבן. אז איך אתה אומר שבלבן זה לא נחשב מום? אלא אומרת הגמרא, מה שאמרנו בשחור, אלא אומרת הגמרא, באמת שני מדברים בשחור שבעין. מה שאמרנו שזה נקרא מום, שזה צף, מדובר בדוק לבן. מה שאמרנו שאם הוא משוקע זה נחשב מום, מדובר בדוק שחור. דאמר רבא בר בר חנה, סך לרבי אשי יד מן אושה. דק שחור, אם הוא משוקע, הרי זה מום, אם הוא צף, אינו מום. דק לבן משוקע, דק לבן, אם הוא משוקע, אינו מום, אם הוא צף, הרי זה מום. וסימנך, שתדע שלבן שצף זה מום, זה הגמרא מביאה דוגמה של מום שהיה ידוע להם אז בזמנם, שזה נקרא ברקה, שזה לבן וצף, וזה נחשב מום. טוב, נעבור למום הבא. חלזון נחש ועיניו, הגרסה המדויקת. היא באה אלו, כתוב פה חלזון נחש. מה, זה מום אחד, כמו שאנחנו הסברנו, או שזה שני מומים שונים? חלזון הוא נחש, האם זה מום אחד? או דילמה, חלזון או נחש, שזה שני מומים. תשמע, תירוץ. דאמר רבא בר בר חנה, סך לי רבי יוחנן בן אלעזר. הוא סיפר לי, זקן אחד היה בשכונתנו, ורבי שמעון בן יוסי, הגרסה פה בן לקוניה שמו, הוא היה כהן. ומימי לא עברתי לפניו, הוא היה גדול הדור, לא יכלתי אף פעם לעבור לפניו. פעם אחת עברתי לפניו, איזה זכות. אמר לי, שב בני שב, אני צריך שאתה עכשיו תפסוק לי להתיר לי בחור. הוא היה כהן אמרנו, היה לו בחור שהיה לו מום, הוא רצה שאני אתיר לו את המום הזה. חילזון זה שהיה לו בבחור, ככה אמר לו אותו זקן, מום קבוע לשחוט עליו. חילזון זה מום קבוע לשחוט עליו. וזהו נחש שאמרו חכמים. חילזון נחש, הוא אמר לו על אותו מום, שזה מה שאמרו חכמים. עכשיו אני מבקש ממך שתתיר לי את המום הזה. ואף על פי שאמרו, אין אדם כהן מומחה רואה מומין לעצמו, הוא לא יכול להתיר לעצמו את המום הזה. איך הוא אומר לי, תשמע, זה חלזון נחש, אתה יכול להתיר לי את המום. אבל מורה הלכה לתלמידים ותלמידים מורים לו, הוא יכול ללמד הלכה תלמיד, דע לך כזה מום, זה נחשב מום של בכור, ואז התלמיד הוא זה שמתיר את הבכור הזה. ושואלת הגמרא, יכול להיות מקרה, אנחנו מקווים שזה ודאי לא יקרה, אבל בכל זאת יש פסק הלכה שאומרת שכשיש שאלה ובא הרב ואומר פסק הלכה שאף פעם לא ידענו שיש כזה פסק, אז אם בעקבות הסיפור הוא בא עם הפסק הזה, לא סומכים עליו. אם הוא אמר פסק ואחר כך היה סיפור, אנחנו סומכים על הפסק שהוא אמר פעם. אבל אם בעקבות סיפור הוא אומר פתאום פסק שאף אחד לא שמע ממנו, לא סומכים עליו, זה מה שכתוב כאן. ואמר רבי אבא, אמר אבונה, כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, תמיד הוא אמר את ההלכה הזאת. אם קודם מעשה המרה, ואחר כך יש איזשהו סיפור שצריך להשתמש בפסק הזה, שומעים לו, מקבלים. ואם לאו, אם אחרי שיש איזשהו סיפור הוא אומר הלכה שאנחנו לא הכרנו עד היום, אין שומעים לו. אז אם כן, איך אנחנו יכולים לסמוך שזה חילזון נחש, אמרו חכמים, אם הוא בדיוק צריך כזה יותר, אולי... לכן הוא אמר, אולי איך אפשר לסמוך עליו? זאת אומרת, ודאי שאנחנו לא חושבים שיש לו נגיעה, אבל אי אפשר לסמוך על חכם שאומר הלכה, אם אומר את ההלכה הזאת, בעקבות סיפור שעכשיו הוא זקוק להלכה הזאת. עונה הגמרא, אי הוא נע ממורה הוא בא אבא מעיקר, הוא כבר תמיד היה אומר את ההלכה הזאת, בדיוק זה, איך שקראו לו, רבא בר חנה, בדיוק רבי יוחנן בן אלעזר לא ידע מזה. אז לכן, הזקן הוא לימד אותו, איך שקראו לו רבי שמעון בן יוסי בן לקוניה, הוא לימד אותו, אבל רבי יוסי, הוא כבר למד, הוא היה מלמד את זה הרבה, רבי שמעון בן יוסי, את ההלכה הזאת, רק עכשיו הוא לימד את זה גם את רבי יוחנן בן אלעזר, אבל זה לא שבעקבות הסיפור שהיה לו הוא אמר את ההלכה, אלא את ההלכה הוא תמיד היה אומר, רק שבדיוק לרבי יוחנן בן אלעזר הוא לא אמר את זה עד היום, ולכן כן אפשר לסמוך עליו. למדנו במשנה על המום שנקרא תבלול, איזה הוא תבלול? לבן הפוסק את הסירה ונכנס בשחור, דענו שיש חוט לבן נכנס לתוך השחור שבעין, ממשיך מהלבן שבעין לתוך השחור שבעין. אומרת הגמרא, מתניתין שמום בלבן לא נקרא מום, מני לפי מי זה הולך? אומרת הגמרא, זה הולך לפי דעתו של רבי יוסי היא. דתניא, לבן, חוט לבן ונכנס בשחור, או שחור ונכנס בלבן, הרי זה מום דברי רבי מאיר, כי לפי רבי מאיר גם בלבן יכול להיות מום. לעומת זאת רבי יוסי אומר, אם זה לבן ונכנס בשחור, הרי זה מום באמת. חוט לבן נכנס בשחור, אז המום הוא בשחור, שחור שבעין יש דיני מום. אבל אם זה שחור ונכנס בלבן, אם השחור שבעין נכנס תוך הלבן שבעין, אינו מום. למה? כי בלבן זה לא נחשב מום, שאין מומין בלבן. אמר רב, מה הייתה מדר רבי יוסי, שאומר שאין מום בלבן, דכתיב, יש פסוק בתהילים שאומר ככה, יצא מחלב עינימו, בהמשך של הפסוק שם, עברו מסקיות ליבב. פירוש הפשוט של הפסוק הזה, תוספות פה מביא, רוצה לומר שיוצא העין ובולט לחוץ מרוב שומן שבתוכו. אבל רש"י פה מביא בדרך דרש, יצא, מי יצא? הרשע. לאן הוא יצא? לתרבות רעה. איך רשע יוצא לתרבות רעה? תגיד לי, איך הגיע מצב כזה? אתה יודע מאיפה זה מגיע? אומר דוד המלך, אני אגיד לך מאיפה זה מגיע. מחלב עינימו. מסביר רש"י, מה זה מחלב עינימו? מרוב שומן שבעיניו. משהו שהוא פגם את העיניים שלו. ושומן העין בלבן הוא. בכל אופן רואים מפה שהלבן זה רק שומן שבעין, זה לא העין בעצמה. תרבד אינם איקרי, עיני מוסתם הלא איקרי. הלבן שבעין לא נקרא עין, הוא נקרא חלב העין, אז לכן זה לא נחשב מום. שואלת הגמרא, ורבי מאיר, מה הייתה מה שהוא סבר שבלבן זה כן נקרא מום? מה לשון תבלול שבתורה? מה לשון תבלול? דבר המבלבל את העיניים. מה זה משנה אם מבלבל את העיניים שחור שנכנס ללבן או לבן שנכנס לשחור? בכל אופן זה מום. אומרת המשנה, חברבר זה מום גם כן בעין, זה כמו טיפות לבנות בתוך העין. והמים הקבועים, נוטפים כל הזמן מים מהעיניים, זה מום קבוע, זה חלילה יכול לגרום לעיוורון. איזו חברבר הקבוע, איך אפשר לדעת שבאמת הטיפות בעין, הלבנות האלה, זה באמת מום קבוע? כל ששהה 80 יום. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, איך אתה יכול לדעת שהוא באמת היה 80 יום ברציפות? יכול להיות שהוא היה ונעלם והיה ונעלם. לכן, בודקים אותו, אם הוא עדיין קיים, 3 פעמים בתוך 80 יום. אם אתה בדקת 3 פעמים, אתה יכול לדעת שזה באמת מום קבוע. ואלו הן מים הקבועים, איך שדעת שזה מום קבוע, שנוטף לו מים, אולי זה מום עובר. אז ככה, אם הוא אכל לח ויבש, הרפואה למים בעיניים של בהמה, זה לאכול תבן ומספול, לח ויבש, רטוב ויבש. עכשיו, זה צריך להיות לפי סדר מסוים. אז ככה, אם הוא לא אכל לפי הסדר המסוים, אז זה אלא, הוא אכל תבן ומספול, הבהמה, שיש לה מים בעיניים, לרפואתו, הוא אכל לח ויבש של גשמים. הוא אכל קודם כל תבן ומספוא שנהיה לח מהגשם, ואחר כך יבש של הגשם. מה זה של גשמים? זה הכוונה של שדה שמספיק למי גשמים. והוא לא נהיה בריא. זה עדיין לא אומר שזה מום קבוע, כי זה לא הרפואה. אחר כך הוא אכל לח ויבש ביחד של שדה של בית השלחים, שצריך גם להשקוט אותו. הוא אכל את זה ביחד. או שהוא אכל בפני עצמו היבש, ואחר כך הלך. הוא אכל תבן במספו יבשים, ואחר כך תבן במספו לחים. אינו מום, זה לא אומר עדיין שזה מום קבוע, כי הוא לא עשה את הרפואה כמו שצריך. מתי, אם, למרות שהוא עשה את הרפואה, זה נחשב עדיין מום קבוע, מתי, אם אנחנו רואים שזה עדיין קיים, זה נקרא מום קבוע, אחרי שהוא עשה את הרפואה וזה לא עזר, זה נחשב מום קבוע. איך עושים את הרפואה כמו שצריך? עד שיוכל קודם כל את הלח, ואחר כך את היבש, צבן ומספו, לפי הסדר הזה, אם זה לא ריפא אותו, סימן שזה מום קבוע. למדנו במשנה איזו חברבר הקבוע אם הוא נמצא 80 יום. אומרת הגמרא, מתניתין מעני רבי יהודה היא. המשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי יהודה. דתניא, חברבר קבוע 40 יום. ומים הקבועים 80 יום, דברי רבי מאיר, וזה לא מה שראינו במשנה. ורבי יהודה אומר מה שכן ראינו במשנה, חברבר זה 80 יום, ואלו אין מים הקבועים. אם הוא אכל, אפילו קודם כל לח, ואחר כך יבש של בית השלחים, בית השלחים זה שדה שצריך להשקוט אותה בנוסף לגשם, זה לא מועיל לרפואה של העין. או שהוא אכל קודם כל יבש, ואחר כך אכל הלח, עכשיו זה של שדה שמספיק למי גשמים, שדה בית הבעל. אבל הוא אכל קודם כל יבש ואחר כך הוא אכל לח. אז גם כן זה לא נקרא מום קבוע, אין מום. מתי אנחנו רואים שהוא עשה את הרפואה כמו שצריך ועדיין זה נשאר, אז זה מום קבוע. מתי זה? עד שיוכל קודם כל יבש, קודם כל לח ואחר כך יבש. דיינו שהוא אוכל יבש אחר הלח. ודווקא של שדה שמסתפקת במי גשמים, שדה בית הבעל. וישנו ג' חודשים, הרפואה הזאת צריכים לקחת אותה 3 חודשים. ואם עדיין זה לא, הוא לא יהיה בריא, אז זה נחשב מום קבוע. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שדווקא משדה בית הבעל זה מועיל הרפואה הזאת? והתרווי הוא תנן היא, במשנה למדנו גם בית השלחים וגם בית הבעל. המשנה אומרת, אכל לח ויבש של גשמים, לח ויבש אל בית השלחים זה מועיל. אומרת הגמרא, חסורי מחסרה במשנה שלנו ואחי קטני. אכל לח ויבש של גשמים, של שדה שמסתפקת במי גשמים, אבל הוא קודם כל אכל לח ואחר כך יבש, רק אז הרי זה מום, כי הוא עשה את הרפואה כמו שצריך וזה לא עזר לו, אז זה מום קבוע. אבל אם הוא עשה את הרפואה לא כמו שצריך, דיינו, שהוא אכל מבית השלחים, אפילו קודם כל לח ואחר כך יבש, אינו מום. עכשיו, גם אם הוא אכל משדה של מסתפקת במי גשמים ודגשמים נמי, אם הוא אכל קודם יבש ואחר כך אכל לח, גם כן אינו מום, זה עדיין לא אומר שזה מום קבוע. עד שיוכל מבית משדה של גשמים שמסתפקת במי גשמים, קודם כל הוא אכל לח ואחר כך יבש, דהיינו יבש אחר הלח. זאת אומרת הרפואה היא לאכול משדה שמסתפקת במי גשמים, קודם כל את התבן והמספו כשהוא לח, ואחר כך כשהוא יבש, במשך 3 חודשים. אם זה לא איל, זה נקרא מום קבוע. למדנו במשנה וישנו ג' חודשים, שצריך לאכול לח ויבש למשך 3 חודשים. שאלת הגמרא, היני, הגרסה פה, והאמר רב אידי ברבין, אמר רב יצחק ברשיין, אדר וניסן, חודש אדר וחודש ניסן, הוא אוכל לח. אלול ותשרי הוא אוכל יבש. כמה חודשים זה בסך הכל? 4 חודשים, לא 3 חודשים, אז זה הקושייה. עונה הגמרא, לא, לא צריך כל חודש ניסן. אימה, אדר וחצי ניסן לך, אלול וחצי תשרי יבש, וזה 3 חודשים. שואלת הגמרא, איבא אלהו, לך, זה צריך להיות דווקא בחודש אדר וניסן, בזמן לך, שהשדה לך מהגשם, ויבש, זה צריך להיות דווקא באלול ותשרי, שזה בזמן היבש, או דילמה יכול להיות גם לך באדר וחצי ניסן, ויבש בחצי ניסן וחודש אייר, בזמן הלך שכל השדה עדיין לך, רק שלא, הוא אכל תבואה יבשה. אומרת הגמרא, תשמה, מה אתה שואל, האם צריך לאכול את הלך דווקא בזמן הלך ואת היבש דווקא בזמן היבש? או שאפשר לאכול גם בזמן הלך, דיינו בסוף החורף, לאכול 3 חודשים ברציפות, אדר ניסן אייר, דיינו אדר וחצי ניסן לאכול לך וחצי השני של ניסן ואייר לאכול יבש, זה גם טוב, זה השאלה שלך אם אפשר? בוא תראה ראיה, תשמד, אמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק ברשיין. אדר וניסן לך, אלול ותשרי יבש. אז אם כן רואים מפה שזה צריך להיות בזמן היבש, זה לא מועיל לאכול את זה ברציפות, חודש אדר ניסן אייר לכאורה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. דילמה, פירי דאלול ותשרי, שזה יבש, פירות של חודש אלול ותשרי שהם יבשים, אבל אתה לא חייב לאכול את זה דווקא באלול ותשרי. מאכילינן לי באדר וניסן. לא חייב להיות שצריך להאכיל אותו דווקא בחודש אלול ותשרי. חודש שמאכילים אותו באדר וניסן, אבל מאכילים אותו יבש, פירות יבשים של חודש אלול ותשרי. וכמה מאכילים אותו? מה המינון? מה הכמות? אמר רבי יוחנן משום רבי פנחס בן ערובה, כגרוגרת, שיעור של גרוגרת כל יום. אמר רבה, ביי במערבה, האם זה צריך להיות כגרוגרת פעם ביום, רק בסעודה הראשונה? או דילמה, בכל סעודה וסעודה צריך להיות שיעור של כגרוגרת? אם תמצי לומר בסעודה הראשונה, בסדר, הבנתי, רק סעודה ראשונה נתת לו כגרוגרת, מתי אבל? קודם אכילה או לאחר אכילה? כי קודם אכילה, ודאי מהלילה. אם תיתן לו את זה לפני האוכל, זה ודאי טוב. כסמה, כמו הרפואות שפעם היינו נוהגים לאכול את זה לפני האכילה, זה היה מועיל הרבה יותר. השאלה היא, לאחר אכילה מהי? האם זה גם מועיל או לא? קודם שתייה או לאחר שתייה? האם לפני שהוא שותה לתת לו את זה או אחרי שהוא שותה? וקודם שתייה ודאי מהלילי. כסערי, כמו שסעורים, שמועיל לאכול את זה לפני שתייה לבהמה, אז ודאי שמועיל גם לפני השתייה לאכול את אותו רפואה. עכשיו נשאלת השאלה, לאחר שתייה מהי, האם אפשר גם או לא? האם זה מועיל כשהוא קשור גם או רק כשהוא מותר? כשהבכור קשור, זה גם מועיל לו הרפואה הזאת? הרי כשהוא משוחרר והוא לא קשור, הוא יכול ללכת ולרוץ כמה שהוא רוצה, זה ודאי מועיל לו, ודאי מעלילי. למה? כי הוא שמח ומשוחרר, הרפואה יותר מועילה. נשאלת השאלה, קשור מהי? כשהוא קשור והוא ככה לא במצב רוח טוב, האם עצם זה שנכנס לו לגוף זה גם מועיל לו? השאלה היא עוד שאלה, לבדו או עם חברו? עם חברו ועדיין מעלילי. אם הוא אוכל את זה ביחד עם חבר, זה ודאי יכול להועיל לו. השאלה אם לבדו מהי? כשהוא נמצא לבד זה גם יכול להועיל לו? בעיר ובשדה? בשדה ודאי מעלילי. בשדה שיש אוויר טוב וצח, זה ודאי מועיל לו הרפואה הזאת. בעיר מהי, האם זה מועיל גם? עוד קושיה, באי רבשי, אם תמצא לומר בשדה, שזה חייב דווקא להיות בשדה, שיש שם אוויר צח, רק אז הרפואה מועילה. גינה סמוכה לעיר מהי? האם זה מספיק אוויר שם? אומרת הגמרא, תיקו. השאלות האלה כולם יעמדו. עד כאן, השיעור.